חג הפסח מתקרב, ועם כל הטוב שיש בו, היו שקראו לחג הפסח חג האמונה, או ראש השנה לאמונה. בחג הפסח קורה דבר נפלא מאוד של היציאה לחירות. רק תמיד יציאה לחירות היא על מנת להגיע לייעוד יותר גבוה. כשבן אדם משועבד, הוא לא פנוי אל הייעוד שלו. ייעוד זה גם מובן של שליחות. וכשהוא משתחרר מאותו שיעבוד, הוא מכין את עצמו ומפנה את עצמו לעשות את ייעודו ושליחותו בחיים. ובפסח אפשר לקבל מתנות נפלאות שאחר כך במשך כל השנה אנחנו פותחים אותן ומגלים מה קיבלנו. אם אנחנו זוכים להכין את עצמנו כראוי וגם להיות על מקומנו הטוב בחג הפסח. הדבר העיקרי שיש לנו בפסח מלבד ההימנעות מחמץ, שעוד מעט נאמר את דבריו של הרמח"ל בהקשר הזה, זה תיקון הדיבור. שזה נקרא פסח. מה זה אומר תיקון הדיבור? תיקון הדיבור זה להיזכר מהו הייעוד של הדיבור שלנו. הדיבור שלנו נועד לקשר, נועד לחבר בינינו לבין הזולת ובינינו לבין הקדוש ברוך הוא. כשהדיבור בגלות, הווה אומר שאני שכחתי את העוצמה שלו ואת האיכות שלו של הדיבור. שכחתי מה הוא יכול לפעול לטובה. אני כבר לא מאמין שיש לו את היכולת לפעול את כל הטוב לדיבור. רק שהדיבור בגלות, נאמר שפרו זה אותיות העורף, שעומד פה מאחורה. ויש לנו פה את מיצר הגרון, שזה האזור הכי צר בגוף. וזה נקרא, הוא אכן מיצר, ושם נמצא מרכז הדיבור. ומה קשור פרו? מלבד שזה רעיון נחמד שפרו זה אותיות העורף. וכביכול עומד מול מרכז הדיבור, על מנת שלא נשתמש כראוי בכוחו של הדיבור. הכוח המיוחד של הדיבור שלנו הוא נועד לקדם אותנו. רבי נתן אומר שעל המילים אין דבר העומד בפני הרצון, בפשטות זה נשמע שכל דבר שאנחנו רוצים אנחנו נוכל להגשים. בהיבט נוסף, אין דבר העומד בפני הרצון, זה אין דבר שימנע מאיתנו מלרצות. זאת אומרת שגם אם יש קושי בתוך המציאות להגשים ולממש דברים, לרצות אנחנו תמיד נוכל. עכשיו, איך, במה בא לידי ביטוי הרצון? אפשר לתאר את זה ככה בדימוי, שבן אדם מגיע לעולם העליון, לעולם האמת אחרי מותו, ושואלים אותו, מה עם הייעוד שלך, למה לא פעלת אותו? אז הוא מביא תירוץ טוב, או תירוצים טובים, והחידוש הוא שתירוצים מתקבלים, יש להם מקום. רק שאז, בן אדם ישאל שאלה נוקבת יותר. בן אדם ישאל שאלה פנימית יותר. תגיד, רצית לממש את הייעוד שלך? זאת אומרת ככה, זה שלפעמים זה לא הלך, זה לגיטימי. אז על מה אנחנו צריכים לקחת אחריות? על הרצון, שואלים את הבן אדם, תגיד, רצית שזה יתממש? אז אם הוא אומר כן, אומרים לו, תוכיח. מה הדרך להוכיח? זה להביא את הפרוטוקולים של הדיבורים שלנו. של הכיסופים, של התפילות. בליקוטי מוהר"ן, בתורה למד א', רבי נחמן ממש מדבר הרבה, שעל ידי רצונות נעשה נפש. ועל ידי הדיבור של אותם רצונות, בפועל זה נעשה כבר כביכול חיים בתוך המילים, בתוך האותיות. ננסה לראות את זה בתוך דבריו. אז הרבה פעמים כשהמימד הזה של פרעה הרוחני שולט עלינו, המשמעות היא שאנחנו כבר לא מאמינים שיש ערך לדיבור. אנחנו לא מאמינים שיש מי ששומע אותו, ואנחנו לא מאמינים שהדיבור בעצמו הוא בעל משמעות. אז אומר רבי נחמן, ועיקר התאבות הנפש על ידי ההשתוקקות והכיסופים של איש ישראל. אחר השם יתברך. כל אחד לפי מדרגתו שהוא נחשף, הוא משתוקק, הוא מתגעגע להגיע אל מדרגה למעלה ממנה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיות במקום של התקדמות. תראו, יש אנשים שהדבר הכי מתאים לדבר איתם זה על ההיבט המעשי של המציאות. להתקדם בפועל. יש אנשים שהם כל כך חסומים, שעברו כאילו חוויות רגשיות, לא רצויות, נמצאים בכזה מצב שזה נראה שהמציאות כמעט בלתי אפשרי לשנות אותה לטובה. בן אדם רואה שההיבט המעשי של חייו כביכול חסום בפניו. אז הוא יכול לוותר על הכל. אומר רבי נחמן, היי, רגע, לחשוף אתה יכול, להשתוקק אתה יכול, ובוודאי שלהתגעגע. למה הוא מתגעגע? אני יכול להתגעגע לדבר שאני יכול לצייר אותו. יש לי איזשהו ציור רוחני, וכשהציור הזה ברור לי, לשם אני מתגעגע. אז אומר, מזה מעצמו נעשה נפש. עכשיו, אומר, הנפש, הגעגוע בעצמו כביכול יוצרת אנרגיה רוחנית, והאנרגיה הזאת אחרי זה גורמת לי שהדבר יתממש בתוך המציאות. זאת אומרת, הגעגועים הללו והכיסופים הם לא הולכים לחינם. יותר מזה, הוא אומר, כשבן אדם יוצר אצלו געגועים רוחניים, הם הולכים ומתפשטים בעולם כמו גלים, והם יכולים לפגוש אדם אחר ולעורר אותו גם אל הטוב, או זה עובד גם הפוך, אם אדם יש לו כיסופים רעים והשתוקקות לדברים לא טובים, אז הכיסופים והגעגועים שלו משוטטים בעולם, ויכולים לפגוש את נפש הצדיק, ופתאום הצדיק לא יבין מאיפה באים לו כל מיני מחשבות שלכאורה לא ברפרטואר שלו. אם אני אמצא את זה, איך הוא ממש נותן את התיאוריה הזאת. הנה, אומר, וזה בחינת נקודות הכסף. היינו, את המילה כסף הוא דורש בתור כיסופים. את המילה נקודות, הנקודות הן נותנות תנועה למילים. יש לנו את היצורים, יש לנו את הנקודות. האותיות בלי הנקודות הן כביכול בלי חיות, בלי תנועה. גם אחד הביטויים בעברית לניקוד זה נקרא תנועה. אז נקודות הכסף, אומר, הכיסופים יוצרים כבר את הנקודות. מתחילה תנועה של הדבר, שקודם לכן הוא היה רק נסתר, מופשט, ופה מתחילה תנועה. היינו שעל ידי הכיסופים נעשים הנקודות שהן מבחינת נפש. היינו שעל ידי משהו נחשף ומשתוקק לדבר, אם לטוב או לרחס ושלום, אז לפי הכיסופים נעשו נקודות ונצטיירים האותיות שבתוך הדבר שהוא נחשף. כי כל דבר יש לו אותיות. אך שהאותיות בעצמם הן כגולם, ואין להם שום ציור בלי נקודות. ולפי הכיסופים וההשתוקקות של האדם, כך נצטיירים האותיות על ידי הנקודות שהן מבחינות נפש, שמקבלים על ידי הכיסופים. עכשיו הוא אומר, היינו, היא נחשף לדבר טוב, נעשה מהכיסופים נפש קדושה. ונשים נקודות, מבחינת נקודות הכסף, ואז נצטיירו האותיות שהיו כגולם, ונעשים כלי לקבל טוב. וכן להפך חס ושלום. נחשף לדבר רע, חס ושלום, נעשים מהכיספים נפשות, שהן מבחינת נקודות, ונצטיירו האותיות, ונעשים כלי לקבל רע, חס ושלום. בהמשך, הוא מדבר על כך, שמה שהזכרתי קודם בעל פה, שהכיסופים שלי הטובים יכולים לפגוש, הם משוטטים באוויר, עד שהם פוגשים אתר נחיתה. ואינם פתאום יש לו התעוררות לטוב, או חלילה להפך הטוב. ולפעמים רגע אומר, מאיפה מגיע להתעוררות הזו? אני לא מכיר את זה בעולמי הפנימי. אבל זה הכוח המיוחד, איך שאנחנו תורמים זה לזה, במהלכים הפנימיים שעוברים עלינו. בהתרחשויות הפנימיות שקורות בחיינו. וזה גם מחייב אותנו להיות גם מאוד ממוקדים, ואפשר לקרוא לזה בדמיון מודרך. זאת אומרת, לראות את הציור שבו אנחנו מעוניינים, לראות את התמונה, אז אפשר להתגעגע לזה. אני יוצר את הדימוי, ועל הדימוי אני מתגעגע. אני יוצר את התמונה, ולתמונה אני כוסף ומשתוקק. אז זה כבר מצריך עבודה יותר מקצועית. זה כבר לראות בעיניי את הטוב שאליו אני מייחל. עכשיו, יש פעמים שאני לא רואה אולי לגמרי מקום או זמן או נפשות שקשורות לסיפור, אבל אני כן יכול לדמיין את את ההרגשה, את אותה עשייה, את אותו טוב, איך זה מרגיש שאני כבר נמצא שם. ופרו זה קליפה רוחנית שאומרת, תעשו הכל, רק אל תתנו נקודות לכיסופים. אל תתנו לזה תנועה. תנועה זה המילים, לדבר את זה. ובשביל זה, בליל הסדר, עיקר מה שאנחנו עושים, אנחנו מתקנים את הדיבור. מתקנים את הדיבור הטוב, שזה זה נקרא פסח. ומה אנחנו עושים? אנחנו עסוקים באגדה. זה בכלל טיפ טוב למי שהדברים האלו רלוונטיים, כי לא כל אחד עורך את הסדר, אבל יש לפעמים שכדאי להיות במצב שאנחנו אומרים את האגדה, להזמין, אפשר להזמין את כל יושבי הסדר, לומר את האגדה ביחד, כאיש אחד, בלב אחד, בלי פירושים ובלי ביורים. יש לפעמים שזה הכרחי, אז ודאי שאפשר להוסיף. רק יש כוח למילות האגדה בעצמם, שאומרים את זה, גם מגיעים ככה לאוכל בתוך זמן סביר. רק זה לא הנקודה, כי כשאומרים את האגדה בלי הפסק של דיבור זר, או של דיבור שאינו שבקדושה, נוצרת אנרגיה מאוד חזקה של קדושה. זה נקרא בקבלה חבל הנמרץ. וזה גם שמחה גדולה לכל המשתתפים, כי כשמתחיל פלפול או דיבור מעמיק בענייני הסדר, בדרך כלל זה תופס רק מעט מהנוכחים. וכל השאר מאבדים אותם. גם יש מקומות שהילדים אוהבים לעשות איזו הצגה של יציאת מצרים. אפשר לאפשר את כל הדברים הללו, אבל כל מה שאפשר למעט בדיבור שהוא לא מילות הטקסט, אותן מילים קדושות של האגדה. אחד הדברים שאנחנו אומרים באגדה, שאם הקדוש ברוך הוא לא הוציא אותנו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו עדיין משועבדים לפרו. זכו לכם משהו כזה מתוך הטקסט, זה מופיע באגדה, בשנה שעברה. אנחנו יודעים שהגזרה הייתה רק על 400 שנה. אז מאיפה זה הגיע? אלא, זה רעיון ששמעתי בשמו של הרבי מלובביץ', שאמר, 400 שנה היו נגמרים. והיו מכריזים בעיתונים, ברמקולים, כל אחד היה מקבל מייל לביתו, נגמר השיעבוד, כל אחד יכול ללכת לאן שחשקה נפשו. ולא היו עושים עם זה כלום, כי השיעבוד יכול להיגמר, כמו שיש ביטוי כזה שאפשר להוציא אדם מהגלות, אבל יותר קשה להוציא את הגלות ממנו. אז אומר רבי לובביץ' שלא הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את התודעה הזו של לצאת החוצה, היינו ממשיכים להישאר לתוך המימד הזה של ההזדהות הכל כך חזקה עם העניין המצרי, עם הזדהות כל כך חזקה עם הסביבה החיצונית, שזה לא אנחנו בעצמנו. זאת אומרת שההודעה בליל הסדר זה שאנחנו גם מתקנים את הדיבור, כי זה עיקר המצווה בלילה הזה, לעבוד על ידי הדיבור. וגם שאנחנו פנויים, כמו שאמרתי קודם לכן, להגיע אל אותו ייעוד. רב גינזבורג אמר פעם שליל הסדר זה תיקון הקלסטרופוביה. מה זה הקלסטרופוביה? פחד ממקומות סגורים. מה היה במצרים? על מצרים נאמר שמעולם לא ברח עבד ממצרים. מה זה אומר עבדות בנפש? שיש לבן אדם דפוסי התנהגות, או דברים בנפשו שנראה לו שאין לו שום סיכוי להשתחרר מהם. ובמקום, יש לבן אדם אומר התמכרויות מסוימות. אז באותם התמכרויות הוא לא בן חורין. באותם התמכרויות הוא לא פנוי באמת לצאת, הוא לא פנוי שבאמת להיות חופשי לנפשו. ואז יש, מגיעה החרדה הזו כביכול ממקומות סגורים, שבן אומר אי אפשר לצאת משם. מה קורה בליל הסדר? הכל נפתח. כל מה שהיה סגור, ונראה שאין סיכוי שהוא ייפתח, הוא נפתח. והרמח"ל חוזר ומדגיש את זה כהכנה לכל חג בלוח השנה העברי, שהנס או אור של חירות שירד לעולם בליל הסדר הראשון, כשעם ישראל היה במצרים, בליל 15 בניסן, אותו אור שב ומופיע, שב ומתגלה בכל שנה בתאריך הזה, שב ומופיע, שב ומתגלה מחדש. אם אנחנו פועלים את האימנות מחמץ, אכילת המצה ואמירת האגדה. הוא גם מסביר את העניין הזה של מה זה החמץ. לכאורה בלחם, החמץ הוא מועיל, הוא דבר, זה ביטוי שלו בספר דרך השם, אומר, החמץ הוא כביכול נרצה, הוא רצוי. הוא אומר שזה קל העיכול וטוב הטעם. חמץ גורם ללחם להיות קל העיכול וטוב הטעם. נו, יפה מאוד. קל העיכול וטוב הטעם. אבל מה? בפסח אנחנו רואים שמבקשים להימנע ממנו לגמרי. אומר הרמח"ל, החמץ הוא דומה ליצר הרע. כמו שבלחם כל השנה אנחנו צריכים את החמץ. הוא רצוי. הוא, זה לא סתם קל העיכול, זה חלק מבריאותנו, בטוב הטעם, אדם נועד ליהנות מהטוב שהשם יתברך נתן לו. לפני זה במאמר מוסגר, יש לנו פה קריטריון איך כדאי שיהיה אוכל טוב. יש לנו צמד קריטריונים. קל העיכול וטוב הטעם. יכול להיות מזון שהוא קשה העיכול וטוב הטעם, אז זה לא עובר. יש מזון שהוא קל העיכול והוא לא טוב הטעם, הוא גם לא עובר. אז הקריטריון הקבלי לאוכל טוב זה קל העיכול וטוב הטעם. זאת אומרת שזה משול ליצר הרע. אז מפה אנחנו מבינים שיצר הרע, כביכול כל השנה, יש לו מקום. כי היצר הרע זה הנפש הבהמית שדואגת להישרדות שלנו, להתפתחות שלנו. אי אפשר בלי זה. לא רק שאי אפשר בלי זה, אלא שזה רצוי. זה מצב רצוי, אם כי במידה. למה זה נחשב למצב רצוי? כי אותו יצר הרע הוא זה שגורם לנו לדאוג שיהיה לנו מחסה, שיהיה בית טוב. הוא זה שדואג לנו לשמור על עצמנו, הוא זה שדואג לנו לפתח דברים, הוא זה שדואג לנו גם לפריה וריביה. יש תיאור אצל חז"ל שפעם אחת, היה תקופה בבית שני, שחז"ל ביטלו את יצר העבודה זרה. ואמרו חז"ל, נו, אם ביטלו את יצר העבודה זרה, אז בואו נבטל גם את יצר העריות. אז הגמרא כמובן משתמשת בזה בשפה סמלית, ואומרת שאכן חז"ל ביטלו את זה, פעלו שלא יהיה יותר יצר עריות בעולם, ובמשך 3 ימים שום תרנגולת לא הטילה ביצה בירושלים. אז ראו שזה המצב, והחזירו את היצר. בואו נסביר מה טמון פה מבחינה סמלית. ראשית, תרנגולת יכולה להטיל גם בלי זכר. רק מה תורם הזכר בזה? שזה ביצים מופרות שיכולים לצאת אפרוחים. אז אם אלה זו הכוונה, שאין ביצים כביכול, אין את הדור ההמשך. אז מה שבעצם אמרו חז"ל, שזה קיומו של עולם. היצר הוא לא רק שהוא רצוי, בלעדיו אין עולם. בלעדיו אין גילוי אלוקות, בלעדיו אין את המשימה של להפוך חושך לאור, להתהפך חשוכה לנאורה. בלעדיו אין את המשימה של יתרון האור מן החושך. רק מה שאנחנו צריכים, שתהיה עמידה של היצר. זאת אומרת, אם היצר הוא במידה, יש איתו תיקון עולם. לחיים, לחיים. ואת המצב של היצר בעולם זה תיקון עולם. אז מסביר הרמח"ל שעל ידי שבוע בשנה, שבו אנחנו נמנעים מאכילת חמץ באופן טוטלי, ממילא אנחנו מקבלים כוח לכל השנה שהוא יהיה במידה. בפסח זה ביטול טוטלי, עד כמה שידו של אדם מגעת, ואז אנחנו מקבלים כוח לכל השנה, שזה יהיה לא רק במידה, אלא שזה גם יהיה יפעל עלינו לטובה. אז אם ככה, להבין שבחג הפסח יש כוח מיוחד שמשפיע לכל השנה כולה, וגם חודש ניסן כולו הוא גם יש בו את החגיגיות של כל השנה. מסופר לדברי חיים מצאנז, היה אחד מגדולי החסידות, שנודע בספרו הדברי חיים. הוא היה לובש בחודש ניסן, שטריימל כל החודש. בדרך כלל חסידים לובשים את אותו כובע פרווה, רק בשבת וחג. אבל הוא אמר, כל חודש ניסן, יש בו את החגיגיות, ו... ממילא להבין איזה כוח מיוחד יש לחודש הזה. והשיא של החודש זה... מה השיא של החודש? אל הסדר. ובפסח מתחילה מערכת רוחנית שנמשכת 7 שבועות. והזכרנו בשיעור שעבר שלחג שבועות אין לו תאריך עצמי. אין לו תאריך משלו. חג השבועות, התאריך שלו הוא תלוי בפסח. זאת אומרת, ברגע שאתה יודע מתי פסח, תספור 7 שבועות ותגיע לחג השבועות. בליל הסדר יורד אור רוחני לעולם שהוא לא תלוי בהכנה. זה נקרא התערותא דלעילא. שזה אנחנו רואים שרוב עם ישראל מוקיר מאוד את ליל הסדר, וגם אנשים שרחוקים רוב השנה מתורה ומצוות, או התורה ומצוותיה, בליל הסדר רוצים לחוג אותו, כהלכתו, גם אם זה באופן יחסי כהלכתו. לעומת זאת, חג שבועות, אין לו פופולריות גבוהה. אומרים חז"ל שליל הסדר זה אור, כמו שהיה במצרים, עם ישראל היה במצב ירוד, ירד אור מלמעלה, שפגש את כל אחד ואחד כפי שהוא, בכל מקום שהוא. וחג שבועות הוא כבר תלוי בעבודה שאנחנו עושים למחרת ליל הסדר. זאת אומרת, האור הרוחני שמקבלים בליל הסדר, מסתלק למחרת, ומשם מתחיל תהליך בנייה של 49 ימים, שאנחנו מתקדמים שלב אחר שלב, עד שאנחנו מגיעים אל חג השבועות. אז לראות את שתי הנקודות הללו. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי כשמקבלים את האור במתנה בליל הסדר, אפשר אז לעורר את הגעגוע וההשתוקקות אל הטוב. זה מעניין הדבר שיש מנהג שאחרי שמסתיים ליל הסדר, כולם כבר עייפים, והיין עלה לראש, והמאכלים הטובים פעלו את פעולתם, על מי שעוד כוחו, מה עושים אחרי ליל הסדר, איזה טקסט או איזה דברים בדרך כלל נוהגים לומר,